כרמן צורה, אבל חום אנושי מדהים, באמת. איזה נשים, ובאו מכל הסוגים ומכל המינים, באמת. היה מדהים, ממש.
עליזה, אני צריכה שתשבי.
איזה געגוע, יש בחוץ לארץ, לארץ, באמת.
ואני
רוצה להתחיל במיכל, שחזרה גם היא בארצות הברית, אחרי מלא מלא זמן, התגעגענו למיכל. מיכל אוש, מוזמן. מה רצית לספר לנו?
כמה הכל מכוון מלמעלה והכל...
את צריכה לדבר למיקרופון כדי שהם ישמעו.
אני מחזיקה אותו. והכל קשור לרבנית. אז העניין התחיל ביומן הרבנית, יומן נחמה, שקיבלתי במתנה לראש השנה ממרים, ידידתי. ומאוד התרגשתי וקראתי ביומן ממש מקסים. ויש לי עוד ידידה שהיא גם מאמינה, ואמרתי, זאת תהיה מתנה מאוד יפה לה. אז קניתי את היומן נחמה ונתתי לחברתי רונית. והיא, כמו שאמרתי, מאוד אהבה את היומן וקראה, וקראה קטע בהתחלה שהיה של הרב מפייסצנה. ואני יודעת שהרבנית מאוד אוהבת את הרב מפייסצנה, אז היא אומרת לי, חכי חכי, בואי אני אראה לך משהו. והראתה לי ספר, צילומים, ש... התאימו לצילומים אמרות של הרבי מפייסצנה.
וואו.
ואני אמרתי, וואו, זאת מתנה מקסימה לרבנית.
איזה יופי.
עכשיו, זה ספר כבר ממזמן, קוראים לו פיסת חיים. ולא, אי אפשר ללכת לחנות ולקנות אותו, אז חיפשתי באינטרנט, ומצאתי אותו באיזה חנות שכוחת אל, קניתי לי שני עותקים, אחד לי ואחד עבורך.
איזה מותק.
וחשבתי שאת מאוד טובי, כי זה גם תמונות מאוד יפות מהארץ, וגם קטעים שמתאימים.
וואו.
אז אני נותנת לך את זה, ואני נותנת את זה בשמי, אבל גם בשם כל הבנות.
איזה מותק.
וכל בנות עשירה, כי חשבתי שזה משהו שמאוד ייחודי, ואת מאוד אוהבת ספרות.
איזה חמוד.
ויש שם, אם ברשותך, אני אקרא משהו שכתוב על המלמד, שמאוד מאוד מתאים לך. עטפתי, בטח, שיהיה יפה.
זה באמריקה?
וואו!
לא, לא באמריקה, זה פה.
איזה יופי!
זה מאוד יפה, וזה, את רואה, בחרו קטעים לפי התמונה, וכתבתי לך הקדשה יפה. אבל פה אני רוצה, לא רוצה לקחת את הזמן.
מה פתאום, תקראי, זה כיף.
אני רוצה לקריא על המלמד. המלמד ישתדל שיראהו התלמיד כאיש מרומם, אבל גם לאיש טוב ונוח. גם בשעה שמראה לו הבדיחותה, ירעד התלמיד. ואף בשעה שמטיל עליו אימה, קורטוב של שמחה יהיה מהול בה.
איזה יופי.
זה בדיוק את.
יא, תודה רבה, מיכל. שימחתי את הלב, השם
ישמור אותך.
מגיע לך כל דבר.
אז היום, בעזרת השם, אנחנו נדבר על תקווה ועל שמחה ועל גאולה.
היא לקחה לך את המיקרופון.
או, לקחה.
היא גנבה את המיקרופון.
למה? מפני שעוד מעט, ממש ממש עוד מעט, בעזרת השם, בימים הקרובים אנחנו נראה בעינינו את הפסוק הזה שקוראים לו הוציאה ממסגר אסיר. אנחנו נזכה בעזרת השם בימים הקרובים לראות, אני מקווה, כמה שיותר חטופים חוזרים הביתה שמחים ובריאים ושלמים. וביום חמישי בערב זו ההילולה, חג הגאולה, של רבי שניאור זלמן מלאדי, שהיה כלו באיזשהו בצוהר נורא, על לא עוול בכפו, הוא משוחרר ביוד תת בכסלב, שזה יום חמישי בערב, ויחד איתו
נפוץ בעולם הספר הקטן הזה והענק הזה שנלמד ממנו היום, ספר התניא, הריפוי ללב והריפוי לנפש, נלמד ממנו כל כך הרבה היום. ואני אתחיל את השיעור עם משפט מהמם של בעל התניא: אין לך שמחה גדולה כצאת מהגלות והשביה. אין שמחה אחרת. ותחזנה עינינו השבוע בשמחה הזאת בעזרת השם. אין שמחה אחרת. אנשים שכבר חשבנו שהם שכוחים, שהם כבר אינם, אנשים שחשבו ששכחו אותם, איך כתוב על יוסף החטוף בפרשה, הוא רואה את שר המשקים ושר האופים יוצאים מהשבי ואומר להם תזכירו אותי, ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו. תחשבו על זה, הם מרגישים שכוחי אל. כולם יודעים שגלעד שליט היה שם 5 שנים, מה עובר עליהם עכשיו? אימאלה, האם הם יודעים שזה ממש 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 בעזרת השם ממש בקרוב? היום נדבר על זה, על היציאה משבי, על הרבי שניאור זלמן מילדי מחבר ספר התניא, שעושים לו הילולה גדולה ב-י"ט בכסלו, יום השחרור שלו ממאסר, ובצוהר הוא היה באמצע להגיד תהילים, 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 ואז הוא הגיע לפסוק פדה בשלום נפשי, ובאותו רגע פתחו את הדלת ואמרו לו, אתה משוחרר, הצלב האדום לוקח אותך הביתה. יש כאן אמירה עמוקה מאוד מאוד, כי אחרי שהגוף יוצא מהשבי, הנפש של השבויים ושלנו ושל המשפחות שלהם צריכה להיפדות. פדה בשלום נפשי. היום נדבר בעזרת השם על החירות הזאת. פרשת וישב, הפרשה הכי יפה בתורה, על יוסף. יוסף שלא מבין בכלל שמקנים בו, שרץ לאחים שלו ואומר תקשיבו חלום, ככה את באינסטגרם מהבולה אומרת לכולם תסתכלו ואיזה קטונת, ואפילו שזה פסים לרוחב איך אני רזסתם לי, והאחים שלו מקנים בו ורוצים לקחת אותו, למכור אותו, שיעלם, שילך, שיתפייד לי מהחיים. כזו קנאה נוראה. פרשת וישב, וזאת הפרשה היחידה בתורה שהשם שלה הוא לא אמת. בפרשת וישלח שולחים, בפרשת ויצא יוצאים, בפרשת וישב מסכן אבא יעקב, אבא של יוסף, דקה, דקה אחת לא ישב. וישב יעקב, תזכרו את הפסוק הזה, בארץ מגורי אביו. אבא של יעקב קראו לו יצחק. הוא היה גר בארץ הזו, ואתה מבקש לשבת בארץ הזו. ביקש יעקב לשבת בשלווה. קפץ עליו רוגזו של יוסף. שימו לב למהלך. אין מצב שאני מדברת על פרשה לפני 2000 שנים, אתן יודעות את זה, זה קורה עכשיו, ופרשת השבוע היא תמיד פירוש השבוע שלך. איך מסתיימת הפרשה הקודמת? איך היא מסתיימת? כתוב, ותהי חיטת, זה פחד, חיטת אלוקים על כל הערים אשר מסביב, ולא רדפו אחרי בני יעקב. זאת אומרת שיעקב, או ישראל בשם שלו השני, מנצח מלאך נורא מפחיד באמצע הלילה, מנצח את עשיו שרוצה להרוג אותו. מה זה? איך ישראל מנצחת סוריה, לבנון, חוץ מהתימנים הקרציות האלה שבאמת אני עוד לא יודעת מה לעשות איתם, אבל אני יודע, תיזהרו לכם. ואנחנו מנצחים את איראן בכל החזיתות, והוא לא יושב בשלווה. למה? למה? כי יש ילד בשבי, חברים וחברות, לא תהיה שלווה ולא יהיה שקט כל זמן שיש מישהו שנרכב בשבי. הוא ניצח אויבים כאלה ענקיים, אבל אין לו יישוב דעת. ביקש יעקב לשבת בשלווה עד שלא ישוב יוסף מהשבי. לא תשבו, לא תשבו, ולא יהיה לכם מנוחה ולא תהיה להם נחת, ועיניו צנגאוקר תרדוף אתכם בחלומות, כי אי אפשר, כי לא יהיה שקט, לא יהיה. וזה אנשים שהיו צעירים ויפים ובריאים ומלאי חלומות. הם כבר לא צעירים, הם כבר לא יפים, הם כבר לא בריאים, ואף אחד לא ייקח להם את החלום. אף אחד. ואם יש משהו שמציל משבי של הגוף או של הנפש, זה יוסף בעל החלומות. אדם שיודע לחלום, ורק ככה השבויים מחזיקים מעמד. איך אומרים בתהילים? בשוב השם את שיבת ציון היינו כחולמים. איזה חולמים? יוסף שלועגים לו, הנה בעל החלומות הזה בא. תמר המהממת שנקרא עליה בפרשה, שני המשיחים, משיח בן יוסף, יוצא מיוסף, משיח בן דוד, יוצא מתמר. אנשים שיודעים את הדבר הכי חשוב בעולם שקוראים לו לחלום. מי חולם? אנחנו לומדות כל שנה, רק מי שנמצאת בבית סוהר חולמת. ולכן חז"ל אומרים שהסגולה הכי גדולה מול החנוכיה יום רביעי הבא בערב, זה לעמוד מול הנרות של החנוכיה שנראים כמו סורגים, כמו סורגים של בית סוהר. תרגישי את כל המקומות שבהם את כלואה, השבויים שלנו כלואים, בעזרת השם הם יצאו עד אז. ותחלמי כמו מרטין לותר קינג, שישב שנים בבית הסוהר וכתב את I have a dream. תחלמי, כי הנר, אומר הארי הקדוש, נראה כמו חולם, כמו וב, שיש מעליו את התנועה הזאת. או, שימו לב, זאת התנועה היחידה בעברית שהיא חולמנית, כל הניקוד נמצא או בתוך האות או מתחת לאות, א, א, אי, ויש רק ניקוד אחד, חולם כמו הלהבה. וגם את חולמת כמו יוסף, וגם אותך זרקו לבור. אין מישהי שלא נזרקה לאיזשהו בור בחיים שלה. תחלמי, תחלמי, כי חלומות משאירים לך מקום לחיות. אני קוראת את המילים של הרב אלחנן ניר המדהים. גם אם החלום מורכב וקשה, יש בעצם היותו עלייה מעולם התוהו ויצירת זיקה אל עולם התיקון, אל החוזק ואל הבריאות. המילה העברית חלום משמעה חוזק, החלמה, וחלום בארמית פירושו בריאות, ההפך מחלום טוב. אינו חלום רע או סיוט, אלא חלום שלא יכול להיחלם. טראומה שאינה יכולה להיחלץ אל המרחב הנחלם. כמה בנות בוכות על זה, הרבנית? אמא שלי, חלילה, אבא שלי, אח שלי החייל נהרג, ואני כל כך רוצה שיבוא לי בחלום. והוא לא מגיע כל כך הרבה זמן, והוא הגיע לשכנה שלי, והוא הגיע לבת דודה שלי, ואיך אני מתה לחלום עליו. ברגע שאת מצליחה לחלום על משהו, יש לך יכולת להיחלץ מטראומה אל מרחב שהוא לא את, אל המרחב הנחלם. וכל זמן שיוסף בא על החלומות, יכול היה לחיות בתוך חלום. ואמר לי המקובל הרב יצחק בסרי, מי שחולמת חלום טוב ומתה שהוא יתגשם, תעשה ככה, כתוב על יעקב שהוא שומע את החלומות של יוסף שכולם משתחווים לו, ואביו שמר את הדבר. אמר לי הרב בצרי המקובל, שמר אותיות רשם. אם את חולמת חלום טוב ואת רוצה שהוא יתקיים על הבוקר, דף את רושמת את החלום. חלמתי שאני קלה, חלמתי שאני מתחתנת, חלמתי שהשבועים חזרו, חלמתי שיש רפורמה משפסתה. קווה שלא תבזבזו חלומות על הדברים האלה. והיום נחלום. נחלום עם יוסף, ונחלום עם תמר, ונחלום עם החשמונאים. בלונדון אני הייתי בבית ספר תיכון שברוכה הבאה בת חן, הייתי בבית ספר תיכון, ברוכות הבאות, האחיות שלמה, בואי, מחכים לך. לא שיש לי אשליות בקשר ללונדון. גם שם יהיה לבד. לונדון. מה העניינים בתחנוש? עשית כניסה? כפר עלק, ברוכה הבאה. שלום לאחיות שלמה. אז הייתי בבית ספר תיכון בלונדון, ושמו החשמונאים, וישבו שם חשמונאיות יפהפיות ומהממות ומדהימות, ולמדתי איתן את ברכות השחר. למה קוראים לנו יהודים? כי אנחנו מתחילות את הבוקר עם הודה אני לפניך ועם ברכות השחר, נכון? למדנו ברכה ברכה, נותן לסכבי בינה, עוזר ישראל בגבורה. ואז אמרתי להם, בנות, אתן רוצות להיבהל מעצמכם? עכשיו אתם תהיו נורא מבועלות, כי אני אשאל שאלה ותסתרר פה דיממת הלכות. לקחנו את הברכה, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם שלא עשני גויה. ואמרתי להם, על מה מברכים? מה ההבדל בין יהודי לבין גוי? דממה. כשאני שואלת את זה בבתי ספר, דממה. לא רוצה תשובות גזעניות. אנחנו אוכלים חזירים. עזבי את זה. מה באמת ההבדל? בנות, שימו לב. מושגי בסיס. אנחנו אף פעם לא מסבירות מספיק. עד לרגעים של משבר. למשל אמונה. איך את בטוחה? אני אישה מאמינה, אני יודעת מה זה אמונה. אתם יודעות כמה שאלות על אמונה שאלו אותי דוסיות בשנה ושלושה חודשים האלה? כשפתאום משהו נשבר ואת רוצה להבין מה קורה לתפילות שהתפללתי, מה קורה לה לאמונה? לא מדברים מספיק על מושגי יסוד ביהדות? וגוי ויהודי, כשמישהי עומדת להתחתן עם גוי, ואימא שלה אומרת, את לא מבינה את זה, וזה אומרת לה, אימא, מה ההבדל? הוא בן אדם מוסרי, הוא מאמין באלוקים. מה ההבדל בין יהודי לבין גוי? הסתררה דממה ענקית. רבי נחמן מברסלב מספר שני סיפורים נורא נורא דומה. הסיפור הראשון הוא, קוראים לו, מעשה בצדיק שנפל לעצבות. צדיק אחד, עכשיו למדתם אותו? די! מהמם! איזה כיף! הסיפור... די! ממש! ובלי גזענות! אני לא מאמינה! אז יהיה לנו קל. הסיפור הראשון מדבר על אדם ש... היה מאוד עצוב, כל דבר שהוא עשה הוא היה עצוב, כי הפרפקציוניסטים, הצדיקים, כל שום דבר לא זך ביניהם, כל מה לא בסדר. ואז הוא אומר שלא עשה ניגוי, שלא עשה ניגוי, שלא עשה ניגוי, הוא מרגיש שהוא מרחף, 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 רואה את עצמו מלמעלה, ואי אפשר להישאר יותר מדי זמן ושמחה, אומר רבי נחמן, אנחנו שוב יורדים. הסיפור השני שזהה כמעט לגמרי, קוראים לו מעשה מעורך. סיפור שרבי נחמן מברסלב מספר בערב חג החנוכה. אדם שמדליק חנוכיה יושב בבית ופתאום מגיע אורח, והאורח הזה כזה תלמיד חכם ענקי, והוא אומר לו, רוצה לבוא איתי החוצה? והאיש נורא פוחד, פוחד שהוא יחטוף אותו, והוא חוטף אותו. הם יוצאים מהבית והוא חוטף אותו, והוא מרגיש שהוא עולה למעלה, 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 והוא רואה את עצמו מלמטה, וכשהוא חוזר למטה הוא רואה את עצמו למעלה, וכשהוא למעלה הוא רואה את עצמו למטה. שני סיפורים כל כך דומים, שני סיפורים כמעט זהים. אנחנו לומדות בכל שנה שהמעשה מאורח, אורח זה שתי מילים, אור חטא, אור של שמונת ימי החנוכה, נמצא בפתח של הבית ואומר לך, מאמי שלי, תקשיבי, גוי זה מהמילה גבייה, גוף. גם אנחנו גוי, גם אנחנו גויים. יש לנו נפש הבהמית, כמו שיקרא לבעל התניא, וכתוב, כי מי גוי גדול, אשר לא אלוקים קרובים אליו, כהשם אלוקנו בכל קוראנו אליו. הגוי יראה מה שרואים בעיניים, תהיה לו חוכמה מאוד גדולה פיזית. סוקרטס היווני היה כל כך חכם שהרמב״ם למד ממנו המון המון המון. ומה זה יהודי? בפרשה שלנו מופיע יהודה. יהודה פוגש אישה חמודה כל כך שקוראים לה תמר. הוא מחתן אותה עם בן שלו רע, קוראים לו ער, וער מת, ואז הוא נותן לה את הבן השני שלו, גם כן מכת מצרים, קוראים לו עונן, ואז גם עונן מת, והיא נשארת אלמנה פעמיים, והוא אומר לה, חכי, יש לי עוד בן, קוראים לו שלה, זאת אשליה שלה, וחכי, עד יגדל שלה, אני אתן לך את הבן השלישי שלי, הוא גם לא רוצה שהיא תתחתן עם שום משפחה אחרת, וגם לא מתכוון לתת לה את שלה. מה היא עושה? היא מתחפשת לאישה פרוצה, היא יושבת על אם הדרך, יהודה עובר שם, הוא יודעת, והוא יחד איתה, אבל אין לו מה לשלם לה, והיא אומרת לו, תשאיר אצלי את הפתילים שלך, שזה בגד של מלוכה, את המטה שלך ואת החותם שלך, וכשיהיה לך כסף תחזור לכאן, אתה תמצא אותי על הכביש כאן ותביא לי שני גדיי עיזים, כי זה התשלום שלי. והיא בהיריון, כי כל מה שהיא רצתה זה תינוק מבית יהודה, בית המלכות. ויהודה רואה אותה בהיריון, והוא שומע שקלתו, האלמנה פעמיים, הרע לזנונים. ואז הוא אומר, תוציאו אותה ותישרף. והם מדליקים מדורה, ומכניסים את תמר לתוך המדורה, והיא מוצאת, היא מוצאתת ממש. ואז היא עושה דבר מדהים. היא מוציאה את החותם, את המטה ואת הפתילים, והיא אומרת בשקט, לאיש אשר אלה לו, אנוכי הרע. אני בהיריון, מהאיש שהדברים האלה שייכים לו. והוא אומר מיד, תעצרו את האש, צדקה ממני, יא זאת קלתי, אני טעיתי, כי על כן לא נתתיה לשלה בני. אני אשם. יהודה זה מישהו שרואה את הסיפור בענק. הוא יכול להביט ולראות אישה זונה שעשתה את כל הרע בעולם. והוא יכול, כשהאש הזאת דולקת כמו אש החנוכה, להבין שיש פה סיפור ענק, פרספקטיבה ענקית, יהודי בהבדל מגוי שרואה גבייה, רואה את הסיפור המיידי. יהודים הם רדופי הסיפור ההיסטורי, כמה שלא תנסי להעיף אותו ממך, הם כל הזמן יצטרכו לראות את הסיפור הענקי, הענקי, הענקי. את יודעת למה, מאמי? מפני שאם לא תראי את הסיפור הענקי, לא תשרדי יום אחד. עם השבועים שלנו, שנמצאים שם עכשיו, יהיו רק גבייה, רק גוף, הם היו מתים מזמן. יוסף היה מת מזמן בבית הסוהר עם כל העלילות שהעלילו עליו. אבל היו לו חלומות, והוא ידע שהסיפור הרבה יותר גדול ממה שרואים עכשיו. אז הוא ידע להגיד לעצמו, תחזיק מעמד, תחזיק מעמד. יהודים זה הסיפור הענקי והגדול. בנות, אין כלום שמחלץ משבי. שום דבר שמחלץ מקטיעה של רגל או יד לבחור בן 25. אם לא סיפור הרבה יותר גדול שהיה שווה את כל ההקרבה הזו ואת כל ההמתנה הזאת. כשבעל התניא יוצא מבית הסוהר, אחרי שיהודי אחר הלשין עליו שהוא נגד הממשל, נגד המשטר בפטרבורג, הוא מרגיע את כולם והוא אומר להם, למה ישבתי בבית סוהר? פדה בשלום נפשי מקרב לי, זה הפסוק שהוא אמר, כי ברבים היו עמדי, וכתב רבנו הזקן בעל התניא, כשקראתי בספר תהילים פדה בשלום נפשי, יצאתי בשלום, פתאום באו להוציא אותו. והנה, גאולת בעל התניא הוא הפצת תורת החסידות עד לחוצה, וסיבת המעצר שלו למטה היה בגלל מאבק מאוד גדול בשמיים, האם להפיץ את תורת החסידות שתגיע לכל אחד ואחד. וכאשר הפסק דין למעלה היה להפיץ, אז התבטל הדין למעלה ויצא לחירות. האם זה תמיד אמיתי? כל הרציונליזציות האלה שאנחנו עושים, לא בטוחה בכלל. אבל במקום לומר לעצמי אני גבייה, ומה שאני עוברת, הבדידות הזוגית שלי, הקושי שלי עם הילדה הזאת, זה הכאן ועכשיו, אני פשוט עמות במקום. אני רוצה לחשוב שאני, ואני אגיד את המילים של בעל התניא, חלק אלוה ממעל. אני חלק ממשהו ענק, מאיזה קוסמוס. אני אישה היסטורית. כל פסיעה שלי בעולם, כל עיכוב שלי בעולם, הוא משהו ענק. השנה, החג הגוי והחג היהודי יוצאים באותו יום. זה לא ככה כל שנה. ה-25 לדצמבר, חג המולד, יוצא בקפהי, בחסלב. חג החנוכה. וכשנפגשתי עם רבניות אירופה שהגיעו מכל קצווי, באמת אירופה רבניות מדהימות, נפגשנו בשבוע שעבר בפראג, אז אמרה לי מישהי, מה אני עושה עם הילדים שלי? הכל כל כך יפה. מה הנרות המסכנים שלי? לעומת, אנחנו היינו ברחוב אוקספורד בלונדון, וזה פשוט נורא יפה. כל הישו הזה. את מסתכלת על כל האורות האלה והקרקרות האלה והזוגות המאוהבים והסיילים והרוד, זה אימא לה, למכור כליה צריכה כדי לקנות שם סמלה אחת, והכל עם אורות מדהימים. ואז את לוקחת את הילדים שלך ליד החלון, מדליקה איזה חנוכיה מאפנה, אם זה נכבה כל רגע, ואת אומרת להם, ילדים, זאת האמת, כן. אז מה עושים, הם אמרו לי, ימימה, זה נורא, נורא מפתה. ואמרתי להם, שבעל התניא מסביר את ההבדל הענק בין אור פלסטי לבין נר. האור זה מה שאת רואה. אור מהמילה רואה. אותו דבר, אין פה עומק, ונר, זה נרטיב, נרטיב של עם. נרותיי הזהירים, מה רבו הסיפורים, ללחש האור. מי כתב את השיר הזה? זה היה שיר ביידיש, שיר שכתב משורר יידי, דיחנקל ליכט, קראו לו מוריס רוזנפלד, הוא מהגר מפולין בגיל 14 לארצות הברית, נמצא שם באיזה מתפרה חשוכה, ומרוב שהוא עובד קשה הוא מתעבר, ואז הוא כותב את נרותיי הזעירים, מה רבו הסיפורים. הוא לא חולם שיבוא מלחין מדהים שקוראים לו פרופסור הרמן ארליך, שהתעבר בגיל 9 והלחין את זה, נרותיי הזהירים, מה רבו הסיפורים. שניהם, שני אנשים שזוכרים את האור ושרים את הנרטיב של הנר, מקשיבים לו, אנחנו נלמד בעזרת השם איך ליד נר החנוכה, הדבר הראשון שאת עושה, את מקשיבה כי הנר מספר לך סיפור מהמם שאנחנו תכף נלמד אותו. נר זה דמעות של אמא בערב שבת, הנר זולג כמו שדמעות זולגות, נר זאת הנשמה, זה ראשי תיבות נשמה רוח נר, נר זה הדבר שדולק בשנה ושלושה חודשים האחרונים בכל כך הרבה בתים, ממלא כמה נרות נשמה, כמה דולקים בשנה הזאת כל השנה. נר הוא חיבור לסיפור ענק ומדהים, ואנחנו נלמד את הסיפור הגדול הזה. בנות שלי, אני תמיד אומרת שאת חושבת שהדבר הכי קשה בעולם זה לוותר על אהבה. אני לא מוכנה לוותר על אהבה, זה הדבר הכי נורא, אם אני אחשוב על עצמי. טעות. הדבר הכי קל בעולם זה לוותר על אהבה. כי למלך, למה? יוסף הולך לחפש את האחים שלו. הוא פוגש איש שרוצה להציל אותו ואומר לו, נסעו מזה, אל תחפש אותם, הם רוצים להרוג אותך, לזרוק אותך לבור. והוא, את אחי, אנוכי מבקש, אגיד ענה לי, איפה הם רואים? למה? כותב האור החיים הקדוש, זכה בשכר על שחיזר אחר האהבה. למה לך, מאמי, למה? אהבה זה כואב. תמר, מה את עושה? את אישה אי זוגית, את לא רואה? חיתנו אותך עם אחד, דפוק, שני, דפוק, שלישי מאותה משפחה, את רוצה? מה את עושה? נוסעת בעקבות האהבה. למה? למה לך? החשמונאים, עם כל הכבוד לגילנות, ושאסור להגיד זקנים, הם היו בני 70 ומעלה, 13 אנשים, מול צבא של יוונים ופילים. אולי לא כדאי, מה אתם אומרים? בואו נלמד, לקראת י"ט בחסלב, את פרק י"ט בספר התניה, אל תעזבו אותי, כי זה כל כך יפה, ואני מקדישה את זה לחיילים, הגיבורים ומוסרי הנפש של האומה הזאת. צריך לבאר היטב, כותב רבי שניאור זלמן מילדי, מה פשר הפסוק נר השם נשמת אדם? כי הנשמה היא כמו נר שמתגעגע תמיד למעלה. כי אור האש תמיד חפץ בטבע להיפרד מהפתילה ולהידבק בשורשו למעלה ביסוד האש הכללי שבשמיים. ואפילו שעל ידי זה יכבה ולא יאיר כלום למטה, וגם למעלה בשורשו יתבטל אורו בכל האור הגדול שיש שם, אבל בכן בכך הוא חפץ בטבעו. ממי, למה את רוצה אהבה? למה? מי שהיית כבר לא תהיי, ומי שתהיי זה כבר יהיה חלק ממישהו אחר, מחיים של מישהו אחר, מילדים בעזרת השם. אז למה לך, מאמי שלי? איפה את? והתשובה היא, אני לא יודעת, אבל אני כמו נר שרוצה לעלות אל האור הגדול למעלה. אבל למה? אם אתה תיפרד עכשיו מהפתילה, אתה תכבה פה ושם אתה תהיה כמו כלום. אין לי הסבר. תראו איזה יופי, כותב בעל התניא, כך נשמת האדם חשקה בטבעה לצאת מהגוף ולהידבק בשורשה ומקורה בסיפור הגדול. ואף על פי שתהיה עין ואפס ותתבטל שם במציאות לגמרי ולא יישאר ממנה מאומה, אף על פי כן זה רצונה וחפצה, ואין זה בבחינת טעם ודעת. אני עכשיו זוכה לכתוב פרק בספר מהמם שיצא עוד מעט, מכתבים אחרונים של חיילים, מילים אחרונות שחיילים השאירו בסרטוני, ופשוט את רואה אותם ואת אומרת, הם מתים להיות ליטרלי חלק מסיפור נורא נורא גדול, למה לך, למה לך, לך הביתה, לך לאימא, לך לאשתך, לך תתאהב, לך תחיה. מה אתה רוצה? לצאת ממקומך ולהיכלל באיזשהו סיפור גדול? ומה הוא יענה לך? אני לא מבין, אני לא מבין, אבל אבא ואמא תדעו לכם שזה מה שהכי רציתי בעולם, והעם הזה הכי חשוב לי בעולם, וכל מה שאני רוצה זה להיכלל בסיפור הגדול הזה. קוראים לזה אהבה לדבר המטורלל הזה, ובנר יש מה שלא יהיה באור אף פעם ולעולם. נר זה סיפור אהבה. אתם מכירות את הסיפור על בת יוחנן כהן גדול? בימי היוונים היו לוקחים קלה לפני שהיא נכנסת לחופה, והיא הייתה חייבת להיבעל להגמון היווני. גזרה נוראה, וכולם כבר התרגלו, התרגלו. ויום אחד לקחו את הבת של רבי יוחנן כהן גדול, יפה, 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 כולה בסמלת קלה, לפני שלוקחים אותה להגמון, היא עומדת והיא מתפשטת. מורידה את כל הבגדים ועומדת ערומה, וכל המכבים והחשמונאים מסתכלים עליה, מה את עושה? מה את עושה? פרוצה? והיא אומרת להם, מה אתם עכשיו נתפסים בסיפור הקטן הזה של צנוע או לא צנוע? האם אתם זוכרים שיש בנות שנאנסות ומחוללות כל יום, כל שנייה, כל רגע? אתם זוכרים את זה? או שאתם עסוקים בסיפור הקטן והם אומרים, תודה. תודה שהזכרת לנו את הסיפור האמיתי והגדול. בנות, למה הצלחנו ביומיים בסוריה לעשות מה שלא הצלחנו לעשות בעזה בשבעה באוקטובר? כי בעזה בשבעה באוקטובר היינו אחוזים בסיפור הקטן שלנו, המריבות ימין ושמאל, השטויות שלנו. אחרי שזה קרה, את מבינה שסוריה יכולה הייתה לתקוף אותנו בדיוק באותה צורה, עם מנהרות ולבוא ולאמא לה ואבא לה. אנחנו פתאום מסתכלים על סיפור מאוד גדול, על הנרטיב הגדול הזה, ואת יודעת שאת חייבת לפעול עכשיו ומיד. אנחנו לא יכולים להיות גויים, אגואיסטיות, אנחנו גוי גדול. אנחנו כל הזמן צריכות להאמין שכל זה סיפור מאוד מאוד גדול. ובעל התניא ימציא מושג חדש. של אדם שקוראים לו הבינוני. אנחנו רגילים לחשוב שיש צדיקות ויש רשעיות, ובעל התניא יאמר שהבינוני או הבינונית זאת האישה שמבינה, אוקיי, אני לא אישה ביונית, אני לא יכולה הכל, וזה מה שמציל אותי. אני בין לבין. קרה לי דברים לא טובים, יקרו לי בעזרת השם דברים טובים, ואני בין זה לבין זה. כשתמר החיים שלה נדפקים לגמרי ומחתנים אותה עם שני אנשים כל כך רעים, אין לה כבר בית. בנות, כשבוגדים בך בתוך המשפחה, כמו אחים שמכרו את יוסף, כמו חמיה של תמר שבוגד בה בצורה כזו, אין לך בית, את הומלסית. אז היא אומרת, אוקיי, אני אהיה אישה של פתח, ותשב בפתח עיניים. בנות, את החנוכיה מדליקים בפתח. חנוכיה היא בין הבית שאת כל כך חולמת עליו, לבין כל התקוות שהיו לך פעם וכבר אינן. ואת יושבת בפתח ואומרת, אני אישה בין לבין. לא נורא שמה שקרה עד עכשיו היה נורא. יש כאן סיפור נורא גדול. השם לא הביא אותי לעולם הזה לסבול, למות בלי אהבה, להיות כל הזמן ענייה ועם חובות. אין מצב. מה, השם הוא רע? אני בינונית. אני אישה נאבקת. ובואו נשמע את המילים המקסימות של הרב שטיינזלץ, שכל כך אהב את הכתבים של בעל התניא. הבינוני, או כמו שהחבדניקים אומרים, הבינוני, הוא איש פשוט. הוא נמצא בין שני עולמות שונים. גם כשיגיע לשיא של מה שהוא יכול, הוא יתחיל משהו חדש. הבינוני לא מנצח במלחמה ולא זוכה בפרס הגדול, מעולם לא היה לו רגע של שקט. בעל התניא כותב שהאיש הזה, שנמצא כל חייו במלחמה, חשוב לא פחות ממי שגמר וניצח. התניא מציב דמות חדשה בעולם שאין בספרים היהודיים, לא בספר ראשית חוכמה, לא בספר מסילת ישרים. הוא מתאר את הבינוני הנאבק כדמות שלמה בחוסר השלמות שלה. הבינוני מפואר במאבקו הנמשך כל החיים בלי רגע של מנוחה. זה סוג אחר של פאר, השלמות של חוסר המנוחה. הנרות של חנוכה הן בין מה שהיה לבין מה שיהיה. אני אסביר. מדליקים בכל החג 36 נרות, 44 עם השמשים, 36 בלי. למה? זכר למשהו שהיה נורא מזמן, קראו לזה האור הגנוז. בהתחלה כשהשם ברא את העולם היה אור מדהים שדלק 36 שעות, כל יום שישי, כל הלילה של שבת וכל היום של שבת, 12, 12, 12. אדם הראשון היה בטוח שכל הזמן יש אור בעולם. במוצאי שבת נהיה חושך ונולד הפחד הראשון בהיסטוריה. לכן בהבדלה את אומרת, הנה אל ישועתי אבטח ולא אפחד, כי עוזי וזמרתיה. בנות, בנרות של חנוכה דולק האור הגנוז של ה-36 שעות של תחילת הבריאה. מה זה אומר? שעות שעוד לא היה בהם הפחד. אני רוצה להיות כמו הילדה ההיא פעם, שלא פחדה מכלום, לא פחדה שהיא לא תמצא אהבה, לא פחדה שהיא לא תסתדר בזוגיות, לא פחדה שהיא תהיה חולה כל הזמן, לא פחדה מחדשות. אני רוצה את ההיה. והנרות הם גם חלום, החולם, הם פתח, הם בין לבין. אני חולמת שיהיה, אנחנו נלמד לחלום מול הנרות, לשים פתק בחנוכיה עם החלום שאת הכי הכי רוצה שיתגשם. את בין ההיה, 36 נרות, שישה, 36 שעות, לבין היהיה. את עומדת בפתח ואומרת, לו, למד וב, 36, לו יהי. אני מאמינה בפתח חדש בחיים שלי. והשפת אמת כותב כל כך יפה, למה קבעו חנוכיה בפתח? לרמוז שימי חנוכה הם פתח והתחלה לגאולה שלמה בעזרת השם. כי לעולם אין השם יתברך מניח בריאה בלי פתח. ואני קוראת ורוצה לבכות, אור בקצה המנהרה. אין דבר כזה. במנהרה הכי חשוכה בעולם, בעולם, שאת לא יכולה לראות אור. את האור שלך, סיפרה לי אמא של חטוף אחד שנחטף ונרצח, ואני לא אגיד את שמו, כדי שאף אחד אחר לא יתבייש. אני תמיד אומרת לכם שהחיילים אמרו לה שלפי התנוחה שמצאו את שש החטופים שנרצחו, אז הוא הגן עליהם בגופו. פשוט ככה, שכב עליהם. וככה סיפרו להם מי שמצא את התמונה האיומה והנוראה הזאת. זה בן אדם שראה נקודה של אור, שאמר בתוך החושך הגדול הזה, אני נחלץ בשביל להגן על מישהו אחר בגופי. אין דבר כזה. שאת נמצאת במקום בלי פתח. חכי מאמי, חכי. אני תמיד אומרת שהסביבון, אסור לקרוא לו נס גדול היה פה, כי לא היה. נס לא היה לנו, פח שמן לא מצאנו, כל כך הרבה משפחות נשארו בלי נס השנה הזו. אז אני איך קוראת את זה? נס גדל היה פה. הוא גדל וגדל וגדל. איך אומר יהודה לתמר? חכי, עד יגדל שלה. ואני אומרת לתלמידות שלי, ממי, בבקשה, אל תפלי לי עכשיו, חכי, עד יגדל שלך. ת, תחכי, תחכי, ונחכה, 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 אומר השפת אמת, אותיות חנוכה. זה סיפור נורא נורא גדול, מאמי. זה לא אור שאת רואה עכשיו ואומרת, וואו, והוא יכבה. זה נר, ומה רבו הסיפורים של הנר הזה. אוקיי, ימימה, אני מוכנה להאמין שיש סיפור גדול, שמחכה לי אהבה נורא נורא גדולה. מה אני עושה בינתיים? וכאן באה החסידות ועוזרת לך לשרוד במצבים שבהם את מרגישה אישה כל כך בינונית, אישה כל כך לא מצליחה. וכשאת מנסה להגיד משהו, הרבנית, חשבתי אולי להקים סטארט-אפ, ומקשיבים לך, והנה בעלת החלומות הזו באה. ברוכה הבאה, נשמה. משטרת ישראל ומשטרתה. וכשאנחנו מסתכלים עליה, אתם מכירות אותם, נכון? יש בנות בינוניות, בינוניות. כל החיים בין עבודות, בין דייטים, בין יועצים, בין מאבחנות לילדים, בין דירות. יש נשים בין דיאטות, בין טיפולים רגשיים, כל הזמן בינוניות להחריד, כל הזמן נאבקות. מה עושים? והנוסחה של החסידות היא, תעשי כל מה שאת עושה, הכי מאפן בעולם, אבל אני בין עבודות, תעשי את זה עד הסוף, כמו יוסף, עד הסוף. סוף, כדי שאת תחלצי משם. כתוב שיוסף היה עבד של פוטיפר, היה מכניס לו כוס קפה, מלחש ויוצא, מלחש ונכנס, גם הוא בין לבין כל היום בחוץ ובפנים, מלחש, הלוואי שיהיה מוצלח, הלוואי שיהיה הכי טוב שרק יכול להיות, אבל תראי מה את עושה, את מזכירה מסכנה בשירות לקוחות אומלל 32 שקל לשעה, ואז שעזרת עוז לבקש העלאה, הבוס שלך אומר יאללה 32.5, ואת לא מעיזה לומר כלום. מה תעשי? תעשי את התפקיד שלך עד הסוף. בקפיצה, בדילוג, בשמחה, והכי יפה שאת רק יכולה. אני רוצה לקרוא את המאור ושמש המהמם והמדהים שכותב, אני אמצא את הדף הזה, שימו לב. כתוב ככה, ויהי יוסף איש מצליח, וכל אשר הוא עושה השם מצליח בידו. אתם יודעות איך מפרשים חז"ל את המילה מצליח? כמו לצלוח את הירדן, ככה. הוא היה הולך בדילוגים, ככה. איש מצליח. ומה עוד כתוב עליו? היה מסלסל בשערו. חז"ל לא אוהבים את זה, הוא היה נורא נורא מגונדר, לכן אשת פוטיפר התאהבה בו, אבל חז"ל אומרים לנו שזה מה שיציל אותך. בימים של בינוניות, ימים של בין לבין, תשמחי, תלכי בצעד מהיר לאן שאת לא הולכת, אפילו שאין לך לאן, קחי את התיק וצאי מהבית בצעד נחרץ. כל מי שאת רואה ברחוב היא בדיוק ככה, אין לה מושג לאן היא הולכת, אין לה שקל בתיק, אבל היא הולכת ותתגנדרי. ממש, בואו נקרא את זה. ויהי יוסף איש מצליח. התרגום הוא גבר כפוז, זאת אומרת גבר קופץ. פירש המתנות כהונה, הפירוש של המדרש, איש צוהל ושמח וטוב לב, מדלג על ההרים, שכל מה שעשה, עשה בחיפזון ובשמחה. ויוסף היה עצוב, כי היה בשבי, הוא מרוחק מבית אבי ואחיו הצדיקים, ואין לך צרה גדולה מזו. ואף על פי כן עשה עצות להרחיק מליבו העצבות, שזו מניעה גדולה מאוד, והיה בשמחה תמיד, והיה אוכל ושותה ומסלסל בשערו, כדי שיהיה שמח וטוב לב, ובזה המתיק את הצער מהשכינה ומעצמו. בנות חזה לא אוהבים את זה שהוא היה מגונדר. כתוב, והוא נער, היה עושה מעשה נערות, מה את מתגנדרת כמו איזה נערה? אבל הבן איש חי המתוק, ותבינו שחיפשתי את הפירוש הזה הרבה שנים, הבן איש חי המתוק אומר, איך תתנערי מעצבות? התנערי מאפר קומי, לבשי. לבשי בגדי תפארתך, תתלבשי יפה על הבוקר, אבל אין לי לאן ללכת, תתלבשי. תשבי ותאכלי ותשתי, כי החסידות אומרת שאת חייבת לשמח אותך, ואת תפלי ואת תקומי, כמו מי? כמו הסביבון. איך אומר רבי נחמן מברסלב? כי העולם הזה הוא דריידל. דריידל זה סביבון, שכל פעם נופל, נס, בום. גדול, בום, היה לי, בום, פה, בום. מה זה? או שם, בחוץ לארץ זה נון גימל, הישי, נס גדול היה שם. אומר רבי נחמן כל כך יפה, זה ראשי תיבות, גאלת, גימל, שבט, שין, נחלתך, נון, הר, ציון, היי. כך נראית גאולה, מאמי. עוד מעט נשמע את הניגון של הרבי ונתפלל איתו ביחד, את ניגון הארבע בבות, שהמהות שלו זה אישה בינונית, מצליחה ונופלת, מצליחה ונופלת. ימימה, אז מה יחזיק אותי? ההבנה שיש מישהו שמסובב כל אלמין, שזה הקדוש ברוך הוא, כך קורא לו בעל התניה, מסובב כל אלמין, ממלא כל אלמין, ואין שום מציאות מבלעדיך הכלל. אומר בעל התניה, ממי שלי, בבקשה, כשאת לא מצליחה למצוא אהבה, כשאת לא מצליחה למצוא שמחה, אז את תמיד יכולה לצמוא. צמאה, אוי צמאה, אוי צמאה, נפשי, תתהלכי בעולם, בן אדם צמא, בן אדם שמבקש פתח חדש, בנות אישה, שלא יושבת בפתח. ולא מעניין אותך, אל תשימי לב מה אומרים עלייך, שבי בפתח ותחכי, אל תקשיבי למה שאומרים עלייך. מי שלא מוכנה לחשוב על פתח חדש בחיים, איך יבוא האהוב שלך וידפוק לך בפתח? זה השיר הכי חסידי בעולם. כל דודי, דודי דופק, דודי דופק, פתחי לי, פתחי לי אחותי קלה. מה תפתחי אם את לא מאמינה בפתח? אם אין לך פתח תקווה בכלל, והמקום הזה מול נרות החנוכה הוא הפתח לקוות. היוונים לא הרשו לעשות שלושה דברים, שבת, מילה וחודש. שבת, ברית מילה וראש חודש, ראשי תיבות, שבת, מילה, חודש, שמח. למה שלושת הדברים האלה הם שמחה? כי הם הסיפור הענקי. שבת, זה סיפור ענק של הבריאה. ברית מילה, סיפור ענק, אתה ממשיך את העם הזה, אתה חלק מעם ענקי. ראש חודש, אתה חלק מאיזה לוח שנה ענק, מאיזה מזל, מזלות ענקיים בשמיים. אתה שייך לקוסמוס, וכשאת חושבת שאת רק גבייה, הגוף הזה שבוגד בך ומרגיש לא טוב ונראה כמו שאת שונאת ואף אחד לא מחבק אותו והוא לא מלוטף והוא לא מנושק, אל תהיי גבייה, תהיי סיפור ענק שכל הזמן מחכה לאור שיבוא ולטוב שיבוא. מה יחזיק אותי? החסידות, הסוד הראשון שלה זה שמחה וניגון וקישוט ופאר. איך החסידים מתלבשים, ואיך החסידות מתלבשות, מדהים, באמת, והילדים שלהם, 12 ילדים, כולם עם אותו בגד, מה זה אומר? שזה לא עובר הבגד מגיל לגיל, קונים זורקים, זה יפה. לא, אין, חזרים אותי, בסדר. הדבר השני שמשמח בנות, בשלב הזה של בין לבין, וזה הכי קשה בעולם, הכי קשה בעולם, להישאר צנועה. אימאלה ואבאלה, אני לא הבן אדם לדבר על צניעות, אבל זה הדבר הכי קשה בעולם, 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 כשכולם יוצאים לחגוג, חז"ל מספרים איך היה חג במצרים, חג הנילוס, מלא אורות, מלא יופי, ויוסף מכור. מכרו אותו, שכחו ממנו, והוא בא הביתה לעשות מלאכתו, והוא לא יודע שאשת פוטיפר היפהפייה הזו מחכה לו, כי היא כל כך רוצה בו, ומה הוא יכול לעשות, כי היא כל כך מהממת, והוא כל כך בודד, וכמה קל ליפול בזה. ואז הוא מתחיל לנאום, נאום ענק, כי יש פה סיפור גדול. איך אין גדול בבית הזה ממני, ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת לאדוני? ככה הוא אומר לה. היא תופסת בבגדו, וינוס ויצא החוצה. הוא יוצא החוצה אל הסיפור הגדול, אני לא יכול, אני לא יכול, עם כל הבדידות שלי. וחז"ל אומרים שהוא ראה בחלון, מה קרה? הכל בסדר? הכל בסדר? הוא ראה בחלון את דמות אבא שלו, שאומר לו, יוסף, לא, 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 זה הרבה יותר גדול מזה. אל תקומי בבוקר שאחרי, מתוסכלת, מרגישה מנוצלת, מרגישה מוכפצת. בבקשה, בבקשה, תישארי גדולה. אני אגיד מילה אחת על הסוד של הצניעות. כתוב שכשהים נפתח, הים ראה וינוס. הים רואה את ההתגברויות השקטות האלה בינך לבינך, אף אחד לא ידע, אף אחד לא ידע אם נפלת או לא, אף אחד. אבל הים רואה, והים זה הפרנסה שלך, קשה פרנסתו של אדם כקריאת ים סוף. קשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף, זה קשה, קשה להתגבר על זה נורא. קשים נקביו, שזה כל ענייני הבריאות, כקריאת ים סוף. מה עושה צניעות? אומר המהר"ל, גם אם את לא צנועה אף פעם, ואיך אני אוהבת לצחוק על אלה שאומרות, קיבלתי על עצמי צניעות יום בשבוע. בסדר, מה עם שאר הימים, אמינקה? אז לפי המהר"ל זה המון. למה? הוא אומר, כשאת רוצה להתפלל, והמון זמן השם לא מקבל את התפילה שלך, אסתר פנים נורא, לא מקשיב לך, מה תעשי? שימי עלייך משהו, שמיכה אפילו. ואז מה? בגוף שלך, כך מסביר המהר"ל, את תרגישי שאת נורא נורא יפה, ומכסה את היופי הזה. ופתאום תביני, ככה בגוף תביני, שיש המון המון יופי שמחכה לך, אבל כרגע הוא מכוסה. והמהר"ל אומר שתפילה שמגיעה ממקום מכוסה, מגיעה אל מקום מכוסה. אז רק לתפילה, אז ביום בשבוע זה הרבה, את לא תעמדי בזה. דקה, רוצה להתפלל? שימי עלייך איזה משהו, תבקשי, ופתאום את תריח בהסתרה שבהסתרה. הקדוש ברוך הוא רואה אותך, ויש כל כך הרבה יופי שעוד מחכה לך. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. הנוסחה השלישית. שמחה, להתלבש יפה. להשתדל לשמור עלייך ברגעים הבודדים האלה, לא ליפול למקומות שבהם את מגעילה את עצמך אחר כך, ונופלת מלהיות אישה בינונית לאישה שלא רואה כבר חלילה תקווה לעצמה. והדבר השלישי, ויהי יוסף איש מצליח. הוא לא איש צולח, הוא איש מצליח, מצליח אחרים. בחושך שלו הוא מסוגל לתת יד למישהו אחר בצער. כמו החטופים שלנו במנהרות שמתארים איך ההיא שמחה אותם ואיך ההיא מרב ברגר קלעה צמות לשבויות שהשתחררו. אמא ואבא לאיך עושים דבר כזה? איך דואגים למישהו אחר כשאת בחושך כזה סמיך ונורא ומזעזע? ובעל התניא מספר סיפור על חנוכה מהנביא. אישה אחת מבני הנביאים, זאת אישה צדיקה, היה לה בעל צדיק, קראו לו עובדיה, הוא מת. היא והוא עשו חסדים ענקיים, הם יחביאו במערה 250 נביאים שאחאב רצה להרוג. ואישה אחת מבני הנביאים צעקה אל אלישע, אלישע, תקשיב לי, הנביא, עבדך אישי מת, והנושה בא לקחת את שני ילדיי לו לעבדים. מה אני אעשה? אנחנו לבינו כסף כדי להביא לנביאים אוכל ואור לתוך המערה, הבאנו להם שמן שמאיר, ועכשיו הבעל שלי מת, הצדיק הזה, והנושה מגיע לקחת את שני ילדיי לעבדים, והוא אומר לה, אני לא יכול לעזור לך, מה אעשה לך? ואז הוא אומר לה, יש לך משהו בבית איתך? והיא אומרת, אין לשפחתך קול, כי אם אסוך שמן, טיפונת, טיפונת שמן, ככה בקצה של קד מהשמן שהיינו מביאים לנביאים. ואז הוא אומר לדבר מהמם, לכי, שאלי לך כלים ריקים מאת כל שכנותייך, אל תמעיטי. תאספי מהם כלים ריקים, תכניסי אותם הביתה ונעלת, תסגרי את הדלת בעדך ובעד בנייך, קחי את הקצת שמן שנשאר ותתחילי ליצוק לכלים הריקים. טוב. היא הולכת, מתחילה ליצוק והם מתמלאים בשמן, הם מתמלאים, מתמלאים, ואז היא באה לנביא והוא אומר לה, לכי, שלמי את נשייך ואת ובנייך תחיו בנותר. לרבי שניאור זלמן מילדי פירוש ענק, אבל אני רוצה להתעכב על משהו אחר. את הולכת לשכנות, נכון? כי לא נשאר לך כלום, נכון? תדפקי להם בדלת ותבקשי, אולי יש לכם קצת שמן? השמן עכשיו יקר, תני לי טיפה, אני אמכור אותו ברווח, אני אחזיר לך, ולאט לאט אני אתפרנס. למה את הולכת ודופקת אצל השכנה ומבקשת ממנה כלי ריק? את יודעת למה? רק השנה הבנתי למה. כי לא יורד גשם, וזה שנת בצורת, וגם לשכנה אין כלום. הדופקת לה בדלת, והיא אומרת, מאמי שלי, את האמת אין לי מה לתת לך, אין לי. אבל אני אתן לך כלי שיש לי בבית, רק כדי שתדעי שאני איתך. וזה כל כך הרבה, כל כך הרבה. אני רואה את זה אצל נשים של מגויסים, קורסות, שתיים קורסות, שומעות שהשלישית קורסת, רצות אליה הביתה, עוזרות לה, עושות לה, נותנות לה, אבל גם הכלים שלך ריקים. נכון, אבל זה עושה לי טוב שאני נותנת למישהי אחרת. ישבנו עם משפחות החטופים, סיפרתי לכם, ומישהי אמרה שישחררו את כולם, עסקה של כולם או כלום, ומישהי שבן הזוג שלה נרצח שם, והגופה שלה עדיין שם, אמרה לא, 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 אל תגידי ככה, שהנרצחים יישארו שם, אני אחכה לקבור את שלי, קודם שהחיים יצאו, אני יודעת איזה צער זה, כשהוא היה חי, כמה חיכיתי לו. מאוד התרגשתי מזה, מה היא נתנה לה? שום דבר עם כלום. מה היא נתנה לה? כלום. עם שום דבר, כי אין לה מה לתת, שלה נרצח, והיא תיתן כלי ריק ותגיד, אחותי, אני כאן איתך, האם את מסוגלת בבוקר בינוני, במזג אוויר בינוני, את נראית בינוני, את הכל בינוני כל כך, את מסוגלת ללכת ולהושיט יד למישהי אחרת, לתת לה את כלייך הריקים ולהגיד לה, מאמי שלי, אני כאן. ואני אוהבת אותך. דיברנו באירופה על דמות המנהיג, על הדמות של רבנית קהילה, ודיברנו על הדמות שכולם שנאו, של רבי אלימלך מליז'נסק מדבר עליה המון, יהיה בסדר, תשמחי עליי, אני אסדר לך הכל, וכל הרבניות אמרו, מה פתאום? זה לא, רבנית לא צריכה להיות ככה, היא צריכה לגלות למי שבא אליה את הכוחות של עצמה, בלה בלה בלה. נכון. אבל השנה כשאני הולכת לכל כך הרבה בתי אבלים, זה פשוט ככה. אני רואה אנשים יושבות ואומרות, ימימה, את המושיעה עכשיו. תגידי משהו. מה שתגידי, תושיעי אותי. ואין לה טיפת כוח משל עצמה. ובאותו רגע, אני אאלץ להיכנס לתפקיד המושיעה, אין לי מה לתת לה. אין לי. יש לי את זרועותיי הריקות, שזה הכלים הריקים שלי. יש לי את ההקשבה שלי, את המבט שלי, את היהיה בסדר שלי, שכל אחת יכולה לומר. היא מחכה לישועה, ולפעמים זאת המנהיגה שאת צריכה להיות. הכל יהיה בסדר. הן לא שאלות אותי, ימימה הוא יחזור? הוא לא יחזור. אבל הן כן שאלות אותי בעיניים או בפה, ימימה אני אחזור? אני אחזור? בטח! בטח שתחזרי, ואת היא כל כך מאושרת. כי ככה זה אישה. אישה היא כמו נר, היא בניגוד לכוח הכבידה, היא ככה, היא יודעת להסתמך. לא שאני לא בוכה כשאני יוצאת משם, בוכה, תמרורים בוכה. אבל היא ביקשה שאני אהיה משיח לרגע. קיבלתי את התפקיד, יאללה, בכיף. וצריך לעשות גם את זה. צניעות, אמרנו, להיות אישה שמצליחה מישהי אחרת, גם כשאת כל כך לא יוצלחית, כל כך לא יוצלחית. זה הצלה גדולה, להתייפות ולהתגנדר ולקנות משהו בסייל. מאוד חשוב, לאכול ולשתות, שיח חשוב, נדבר בשבוע הבא על הספינג'ות, שמי שאוכל סופגניות מטוגנות בכמה שיותר שמן, תרבה פרנסתו אותה שנה, ופרנסת מכון הכושר שלך, והדיאטנית שלך. והדבר הכי הכי חשוב, הלכה. רבי נחמן מברסלב אומר, הלכה, ראשי תיבות הריו להשם כל הארץ. לפעמים כשאת בינונית ואת בין לבין ולא יודעת מה לעשות, תעשי עכשיו מצווה, תעשי אותה. בלי חשק, בלי רצון, אנשים חושבים שחסידות זה אם אני מרגישה, אני עושה. אם אני לא מרגישה, אני עושה. מה פתאום? חסידות אומרת לך, תעשי את המצווה ואז תראי את האור. יש פסוק מהמם, נר מצווה ותורה אור. המצווה זה להדליק נר, אבל רע לי, לא טוב לי, אין לי כוח נר, תדליקי את הנר, מאמי. ופתאום תראי איזה אור גדול. האור בא אחרי שאת עושה את המצווה עצמה. אני אקרא את המילים הכל כך, כל כך, כל כך יפות של אופרה לקס, שצריכה לעבור בפעם השנייה את חג החנוכה בלי הבן הנהדר של הנווה לקס, שנהרג, היה ב... סיירת מטכ"ל, ואני כל כך אוהבת את האישה הזאתי. חנוכה, איזה חג. חג האור והנסים, חג משפחתי, חג תפילה על הילדים, חג שבקצהו, כשהחנוכיה מלאה בשמונה נרות, יש לי יום הולדת. ואני חוששת מהחג הזה. הזמנים בהם מתכנסת המשפחה, מזכירים את הרכב החסר שלה. על ילד אחד אני כבר לא צריכה להתפלל. הוא בעולם שכולו טוב. הרוג מלכות שעקף את כולם בסיבוב. איך אדם יכול להדליק נר ולסלק את החושך כשאין לו מאיפה להדליק, כשאין בתוכו אור? ההלכה. ההלכה אומרת שאין דבר כזה. כתוב בשולחן ערוך, אפילו אני, שאין לו מה לאכול אלא מהצדקה, שואל או מוכר כסותו ולוקח שמן ונרות ומדליק. לכל אחד, כותבת אופרה לקס, יש איזו אנרגיה, איזה זיק קטן שממנו הוא יכול להדליק נר חנוכה. אפילו אם הוא עני עכשיו בכוחות, ואחרי שהאור הזה ידלק, הוא כבר יגרש חתיכת חושך, והסביבה תהיה מוארת יותר, וביום הבא הוא יהיה מוסיף והולך. רבים האנשים שסביבנו שהצטרכו השנה לשאול נר או פתילה מאחרים, כדי לעסוק באור ולספר ניסים. אם נחפש בפנים ולא נוותר לעצמנו, בטח נמצא שם משהו שממנו אפשר להדליק נר. מהממת שלנו. איזה מדהימה. אני רוצה לתת לכם סגולה. לשבוע הזה, י"ט בכסלו, יום חמישי בערב ויום שישי בשבוע הבא, בעזרת השם, נהיה באירועי צמאה בבנייני האומה, ביום ראשון, ביום שני, ביום שלישי. ואני רוצה לתת סגולה ליום חמישי בערב. תקשיבו טוב טוב. רבי שניאור זלמן מילדי אומר, כל פעם שיש שבי וכלה בנפש או בגוף, יש אחר כך יצירה ענקית שמשתחררת לעולם. ענקית. אברהם אבינו היה קלו בכבשן האש כשהוא יצא, הוא הפיץ בעולם לראשונה את תורת האמונה. יוסף הצדיק היה קלו בבית הסוהר וכשהוא יצא משם הוא הוציא את התורה המהממת שקוראים לה יש בעולם סיפור גדול, אחים שלי. אתם מחרתם אותי, אבל למחיה שלחני אלוקים לפניכם, להחיות עם רב. יש פה נרטיב ענקי. אני אמור להיות מלך מצרים ולקבל את אבא כשהוא בא לפה. תורת הנרטיב זה יוסף. עם ישראל קלו במצרים, יוצא ממצרים ויורדת לעולם תורה שבכתב, חמישה חומשי תורה. רבי עקיבא קלו בבית הסוהר, הוא משתחרר ויש בעולם את הגמרא והתלמוד והתורה שבעל פה. רבי שמעון בר יוחאי קלו במערה עם הבן שלו, הוא משתחרר ויש בעולם את תורת הקבלה. רבי שניאור זלמן מילדי בעל התניא קלו בפטרבורג, וכשהוא יוצא הוא קורא לזה פטר רחם, נולד התינוק הזה שקוראים לו תורת החסידות. ומה איתך? ביוד ט' בחסלב, יום רביעי בערב, את מדליקה נר לבעל התניא ומבקשת, אני רוצה את היצירה שלי בעולם. דברי עכשיו ילדה, אני שומעת, שרה שמה קורין על על. כל העולם מקשיב למלמולך. לא תמיד הקשיבו לקולך. ואת עכשיו מבקשת להוציא את הקול הזה החוצה. אני מרגישה שמה שיתגלה כשיצאו השבועים שלנו השבוע מהשבי, כולם, 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 החיים ואלה שאינם, תשתחרר לעולם תורה נשית מופלאה. אני מחכה לשנייה, אני אתן לה להתקלח ולנוח, ואני אדבר איתה, עם לירי אלבג ועם אגם ברגר ועם נעמה ועם דניאלה, ואני אשמע, ועם קרינה, אני רק רוצה לשמוע ממנה על מה היא חלמה שהחזיק אותה ככה, איך היא לחמה שהחזיק אותה בצורה כזו, איך. אני יודעת שזה יקרה, אני יודעת שנשים זה באמת הדבר הבא, ולא אני אומרת את זה, זה בא לתניה. מפני מה אמר ש... לעתיד לבוא נאמר בחופה, לא, היום אנחנו אומרים משמח חתן וכלה, כשהמשיח יבוא נגיד משמח החתן עם הכלה. מה ההבדל? כשאומרים משמח חתן וכלה, מי העיקר? החתן. ומי עוד מצטרפת? הכלה. אבל לעתיד לבוא, אומר בעל התניא, אנחנו נאמר משמח החתן עם הכלה, ותופעת לוואי לכלה הזאת. למה? בואו נשמע מה הוא אומר. כי בזמן הזה הוא בחינת אירוסין. פנימיות התורה עוד לא התגלתה. וזה כמו אירוסין שגם שם עדיין לא מכיר אותה בפנימיות. אבל לעתיד, כשתתגלה פנימיות התורה, כותב בעל התניא, אז יהיה בבחינת נישואין. ולכן החתן אומר, הרי את מקודשת לי והכלה שותקת. זה עכשיו. אבל לעתיד, כשתתעלה מעלה מעלה, אז תהיה גם כן משפעת, ונקרא כל כלה. לא תמיד הקשיבו לקולך. אז באמת, אני מבקשת, ביום חמישי בערב, חבקי דובים גדולים מתוך שנתך, אני רוצה את החלום שלך, אני רוצה שתבקשי על היצירה שלך, את יודעת שאת יכולה להיות כזו, לא יודעת מה, משוררת, כותבת, מנחת קבוצות, מלמדת תורה, אימא, מהממת, בת זוג בחסד, פותחת קונדיטוריה משלך, כל אחת והחלומות שלה, אור שפיץ סגרה, את יכולה, יש מקום פנוי. דברי על החלום שלך, מקשיבים לך. בנות שלי, אנחנו הולכות עכשיו לעשות משהו שחסידים לא עושים כל השנה כי אסור. יש ניגון מדהים. לניגון הזה קוראים ארבע בבות. זה ניגון שיש לו סגולות עצומות, שאני תכף אקרא לך, שחיבר אותו בעל התניא. הניגון הזה מחולק לארבע, בבות זה פתחים ושערים, משהו באמת נפתח במזלו של אדם, בתפילתו. אני רוצה לפני שנקשיב לניגון הזה, קוראים לו ארבע בבות, מנגנים אותו בחתונות, רק בחתונות, רק בשבוע של יוטט בחסלב, לא מנגנים אותו סתם. כל קטע מארבעה הקטעים שומעים פעמיים. פעמיים את הראשון, פעמיים את השני, פעמיים את השלישי, פעמיים את הרביעי. עכשיו אני אומר משהו שאת לא מבינה, אבל אני אסביר אותו. הפעם הראשונה הוא כנגד עולם העשייה, הפעם השנייה היא כנגד עולם היצירה, הפעם השלישית כנגד עולם הבריאה, והפעם הרביעית כנגד עולם האצילות. אני אסביר. עולם העשייה זה עולם שכתוב עליו בקבלה רובו רע. אני מבקשת שכשנשמע ביחד את הקטע הזה, אני אומר בפה שלי כשנשמע מתי זה מסתיים, פעמיים אותו קטע, את חושבת רק על הצער שיש לך בעולם, רק על הצער. המוזיקה נמוכה מאוד, כואבת מאוד, זה עולם העשייה, עולם שרובו רע. אנחנו עוברות לקטע השני, עולם היצירה, חציו רע, חציו טוב. את חושבת על הדברים הרעים, אבל יש לי גם דברים טובים בחיים. הקטע השלישי, גם אותו שומעים פעמיים, עולם הבריאה, רובו טוב. את מתחילה לקוות, לקוות, לקוות ולבקש. הקטע הרביעי, עולם האצילות, שאת כבר רואה ממש בעיני רוחך את השמחה המדהימה שאת מחכה לה. חסידים היו קוראים לקטע הרביעי עולם העליצות, עולם השמחה. שיילו, את הכנת לנו את התפילה המאוד קדושה הזו. אני אקרא לכם, מתי אדמור הזקן חיבר את הניגון ארבע בבות? הוא חיבר אותו כשהיה עדיין תלמיד אצל רבו המובהק, המגיד ממזריש. הוא ישב שם עם שאר התלמידים הצדיקים הגדולים, רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, רבי אלימלך מליז'נסק, הרבי זושה ושאר הצדיקים. הוא היה הכי צעיר בשנים האלה, בתחילת שנות ה-20 שלו, הוא חיבר את הניגון הזה, ויש בו תנועה עמוקה של דבקות וגעגועים, וכל מי ששומע את הניגון הזה ומתפלל בו, כך כותב הרשב, נפתחים לו החלות גן עדן, ותפילתו עולה עד כיסא הכבוד, והוא מסוגל לפרנסה ולחיים ולבנים. כך אומר האדמור הזקן, בעל התניא. ניגון, כך הוא אומר, התפילה במילים זה ניגון של הלב, והניגון זה תפילה של הנפש, זה החלקים הכי הכי פנימיים שאפילו את לא מכירה. אז דברי עכשיו, ילדה. אני שומעת. ארבעה קטעים, אנחנו נתחיל בקטע הראשון, שרובו רע. את חושבת באמת על כל הקשיים והבעיות שאת כל כך רוצה שייפטרו. פחות.
יש לי גם טוב גם רע.
את מקווה לו. שי, אני רוצה לאחל לכולן שנעלה ככה מהמקום שרובו רע אל המקום שנראה את הטוב לצד הרע, אל המקום שרובו טוב, אל המקום הכי טוב בעולם. אני מחכה לך, מחכה ליצירה שלך, מחכה לבשורה הטובה ולשמחה שלך. שבוע הבא אנחנו נחזור להיות ליטאיות, קצת חטאנו בחסידות, לכי על זה קצת, אוהבת אתכם.
אני מאוד מבקשת, אם אפשר להצטרף לקבוצות שלנו של הרוצות כדי שתקבלו הודעות, כי שבוע הבא לא יהיה...